שלום וברכה, שלום בוקר טוב לכולם, והנה היום יום ראשון, ואנחנו חוזרים היום שלנו בעברית, והיום, סליחה, רציתי לפתוח בשאלה גדולה. הרי בשבוע שעבר, העולם של הכדורגל נכנס לאבל רב וגדול לכל האוהדים, נפטר דייגו מרדונה, האיש והאגדה. ובאמת שמעתי כל מיני אנשים ומדברים וזה, ושואלים שאלה, האם ניתן להפריד את האדם לכדורגלן? שהרי ללא שום ספק שאותו אדם היה כדורגלן מטורף, מוכשר לחלוטין, אחד מהטובים שביותר בכל הזמנים. ובאמת נכון שבתוקף תפקידו הביא גם הרבה הרבה שמחה וטוב ותקווה לאנשים שלמים, לעם שלם בארגנטינה, ואולי באנשים האלו בנאפל שבאיטליה, בסדר. מצד שני, האדם האישי היה בן אדם לא טוב, עם מלא בעיות של סמים, ומלא בעיות מכל הכיוונים. האם אפשר להעריך את הכדורגלן, ולהגיד, בסדר, כשהוא משחק כדורגל זה משהו אחר, וכשהוא בן אדם אישי זה משהו אחר? אז זאת השאלה, זאת שאלה גדולה, והאמת שזאת לא שאלה רק על דייגו מרדונה, זאת שאלה כללית, שבאמת צריך לשאול אותה, האם סופר שכותב ספר מאוד מאוד מעורר השראה וספרותית בצורה בלתי רגילה, אבל הבן אדם מרביץ לאשתו ולא משלם מיסים, האם אפשר עדיין להעריך ולאהוב את הספר של אותו אדם? זה אותה שאלה. האם אפשר באמת לקחת מדען ולהשתמש ולראות הוקרה גדולה, אפילו לקבל, לתת לו פרס נובל על זה שהוא המציא משהו גדול מאוד, מצד שני, בחיים האינטימיים שלו והפרטי, הוא בן אדם ממש לא טוב. אז באמת זו שאלה גדולה. והתשובה לשאלה היא, כאופי השאלה, תשובה גדולה. והיא שבוודאי שאפשר להפריד את האדם לבין מעשיו. למה? מכיוון שכל בן אדם שתורם גילוי שהוא מתחום החוכמה, אז הגילוי הוא לא הוא. אני רוצה פה להעמיק שנייה בדבר. היה אחד שקראו לו סר אייזיק ניוטון. סר אייזיק ניוטון, כולנו מכירים אותו, ניוטון, כולם מכירים. הוא גילה את חוק הגרביטציה. יום אחד ישב תחת איזה עץ תפוחים, ותפוח נפל לו על הפרצוף, ושינה לו את כל החיים. עכשיו אני רוצה להבין, התפוחים מאותו עץ נפלו גם הרבה לפני שניוטון ישב שם, והמשיכו ליפול אחרי שהוא מת. הרי בין חוק הגרביטציה לבין ניוטון אין שום קשר. חוק הגרביטציה תמון בטבע הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא בבריאת העולם. והרי ניוטון גילה את החוק הזה, אבל הוא לא מזוהה איתו. כשאני מגלה חוכמה, כשאני עושה מעשה שהוא מחוץ לי, גם כדורגל וגם ספרות וגם כל דבר מדער, הגילוי הוא עבר דרכי, אבל הוא אינדפנדנטי לי, הוא חופשי ביחס אליי. מכיוון שהחוכמה, כל חוכמה שלא תהיה, חוכמת הפילוסופיה, חוכמת הספרות, חוכמת המדע, לא משנה איזה חוכמה, היא אימפרסונלית. החוכמה בהגדרה היא נטולת אישיות. בעוד שיש שוני, כי הרי כל מה שאמרתי, ביחס לסופרים, ביחס לכדורגלנים, ביחס למדענים, לא משנה. בוודאי, שוב, אני לא בא להצדיק שום מעשה רע. הבן אדם עושה מעשים רעים, עושה מעשים רעים, וצריך לדון אותו על כל מעשה רע שהוא עושה. ואם זה מעשה פלילי, נשים אותו בכלא. מה אכפת לי שהוא מדען גדול? אם הוא מזיק לחברה, מזיק לחברה. אם הוא מזיק לאדם וחברו, מזיק לאדם וחברו. ולכן נטפל בו. אבל אי אפשר להגיד שהמדענים שהיו ברייך השלישי, שתרמו לכל מיני פיתוחים חדשים בתחום הרפואה ובתחום המדע ובתחום ה... אי אפשר להגיד שמה שהם עשו, זאת אומרת, הגילויים המדעיים שלהם, הם לא טובים, יש טובים, יש רעים גם כמובן, אבל יש גם טובים. יש הרבה הרבה רופאים שבגלל שעשו ניתוחים, אוי ואבוי, על היהודים בשואה, ועשו ניסיונות וזה, מזה יצאו כל מיני תגליות רפואיות ומדעיות. ואנחנו יודעים את זה. וזה לא מוריד מערך המדעי של הדבר. אבל זה לא הופך אותם לאנשים טובים. הם אנשים זוועתיים. אבל התוכן המדעי שהם גילו הוא נכון. היינו מעדיפים שהוא היה מתגלה על ידי אנשים טובים. אבל הערך החוכמתי הוא לא קשור לערך המידותי של האדם. זה נכון כשאתה מדבר על חוכמה. מה שאין כן כשאתה מדבר על תורה. כי השאלה באמת האמיתית שאני רוצה לשאול היא לא על דיגו מרדונה. השאלה היא על תורה. האם מותר ללמוד תורה מבן אדם רע? אבל הבן אדם יש לו מלא ידיעות. הוא יודע תורה מלא. האם מותר ללמוד ממנו? אז בהלכה יש שאלה, האם מותר ללמוד תורה מבן אדם רע? קודם כל, אסור ללמד תורה ממי שמידותיו אינו מגונות. יותר נכון, אסור להכניס אותו לבית המדרש. זאת אומרת, אסור להגיד לו שזה בסדר. אבל השאלה היא לא ללמד. האם מותר ללמוד ממישהו שהתברר כרשע? אבל יש לו מלא ידיעות. התשובה היא כך. לכאורה, כשאנחנו מסתכלים בדברי הרמב״ם, הוא אומר שיש צד, להגיד שכן. שהרי כותב הרמב״ם, גם במורה נבוכים, וגם במקומות אחרים, הוא מצטט משפט. מצטט משפט שלא בא ממנו, אלא בא מדודו של מוחמד, בקוראן. והמשפט אומר, שמע את האמת ממי שאמרה. צריך לשמוע את האמת ממי שאמר את האמת. והרי, כשאתה מסתכל, למשל, על מורה הנבוכים, ואתה רואה חלקים שלמים שהם העתקות של אריסטו, אז הוא מקבל את דברי אריסטו האלו. או כשהוא מעתיק, כל מיני חלקים שלמים, של, גם של שמונה פרקים וגם של מורה נבוכים, מאבו נאסר אל-פאראבי, חכם מחכמי האסלאם של אותם הימים, אז, 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 אז מה זה אומר? שמע את האמת ממי שאמרה. הם אמרו דבר נכון, אז תשמע להם. מה אכפת לי שהם אנשים רשעים? וכן, אבל זה נכון ברמת החוכמה שוב, כמו שאמרנו. וכשהרמב״ן מתאר ומשתמש בדברים שלהם, זה החלק החוכמתי שהם אמרו שהוא בסדר, שאפשר להשתמש בו. אבל כשאתה בא ללמוד תורה, זה משהו אחר. ולמה זה משהו אחר כשאתה בא ללמוד תורה? מסיבה אחת פשוטה. כי התורה היא לא חוכמה. התורה היא לא חוכמה של הקדוש ברוך הוא. יש הרבה חוכמה של הקדוש ברוך הוא בתורה. אין זה שום ספק. אבל הגדרתה של התורה היא לא חוכמה. הגדרתה של התורה זה גם לא דרך חיים. זה גם לא מצוות. כי זה הגדרה של מצוות, מצוות. ההגדרה של התורה זה דבר השם. דיבור. עכשיו כשאני אומר את זה צריך להבין. ההבדל הגדול כשאני מדבר זה שיש חשיבות עצומה למי מדבר ולמי מופנה הדיבור. כן, היה סרט בשנות ה-80, סרט, לא זוכר את מה השם באנגלית, אבל סרט שהיה שם שתי שוטרים, אחד בצבע לבן והשני בצבע שחור, כן, כל הקלישה של שנות ה-80, ואז היו צריכים לטפל באיזה מצב שקרה בשכונת הרלם שבניו יורק, שהיא שכונה שרוב התושבים שם הם בצבע שחור. ואז אתה רואה באיזה צנה, אתה רואה את השוטר השחור מגיע, והוא אומר לכל החבר'ה השחורים, אומר, יו ניגר, וכולם אומרים יו ניגר, ואז מגיע השוטר הלבן, ואומר גם, יו ניגר, ואז כל השכונה רוצה להרוג אותו. מה, הוא אמר אותו דבר? כן, אבל זה לא בא מאותו בן אדם, ולכן עולם הערכים שונים. צריך להבין, הדיבור מגלה אותי. בדיבור יש אינטונציה, יש עולם הערכים שאני מעביר ושהשני מקבל. לכן עולם של הדיבור הוא עולם אינסופי. ולכן צריך להבין מה שאומר למשל פרופסור אמנואל לוינס, אומר שהפנים שהם מקורם של מקורו של הדיבור, הפנים מגלים את האינסוף. אומר כך, אומר אני לא אומר שהשני הוא אלוה, אבל אני אומר שבפניו אני יכול לגלות את אלוה, את ההתגלות של האלוה, ההתגלות של האינסוף. זאת אומרת, הפנים והדיבור הם מגלים דבר שהוא הרבה יותר גדול מעצם המילים. לכן האם מותר ללמוד תורה מפי אדם רשע? לא. האם מותר לקרוא דברי תורה של אדם רשע? התשובה היא כן. כי כשאתה קורא, אז יכול להיות שמה שאמר אותו אדם רשע, הוא עשה חידוש באיזה פרשה. יכול להיות שהחידוש הזה הוא נכון. והוא יכול להיות נכון גם אם הבן אדם פתאום החליט לך לשבת. אבל האם מותר ללמוד ממנו, זה שונה. כשאתה לומד את ספריו, בעצם אתה לומד במנותק מאישיותו. אבל כשאתה לומד אצלו, בפנים אל פנים, בקרבת מקום, אז עוברים הרבה יותר דברים מאשר סתם המילים. ולכן אתה לא תוכל לשבת במחיצתו של אדם רשע. כי אז יעברו אליך כל מיני דברים לא נכונים. לכן, כשאנחנו מדברים על לימוד התורה, אז אומרת לנו הגמרא, גדול שימושה יותר מלימודה של תורה. ומאיפה לומדים שימוש של תורה? זה שימוש תלמידי חכמים. מאיפה לומדים? לומדים את זה מאלישע הנביא שיצק מים על ידי אליהו. אליהו הנביא לימד את אלישע הנביא להיות נביא. אז יש להניח שהוא לימד אותו כמה דברים, נכון? ואז מה אתה לומד על אלישע הנביא? שהוא יצק מים על ידי אליהו. אתה לא לומד שום דבר שהוא לימד אותו, שהוא למד ממנו. אבל זה שהוא יצק עליו מים, מכאן הגמרא אומרת שגדול שימושה מאשר לימודה של תורה. כי הרי כשאתה משמש תלמידי חכמים, אתה במחיצתם. אתה לומד לא רק את מה שהם אומרים, אלא אתה גם לומד אותם. אתה לומד איך הם מתנהגים בחיי היומיום. השאלה לדעת האם מותר ללמוד תורה מאדם רשע היא פשוטה מאוד, מכיוון שכשאתה לומד תורה, אתה לומד את דבר השם, אז כשהוא ידבר, הוא יעביר את כל התוכן הפנימי שלו, הקדוש ברוך הוא. כל מה שהוא רוצה להעביר לנו, הוא מביר. ואותו דבר, לכאורה להבדיל, אלף אלפי הבדלות כמובן, אבל האדם כשהוא מעביר דברים בדיבורו, וכשהוא מביר את זה פנים אל פנים, עוברים כל כך הרבה תכנים. טוב, אפשר לשאול על יוטיוב ועל הזום, האם יוטיוב וזום זה גם ללמוד מפיו? התשובה היא שלא. כשאתה לומד בזום, זה כמו שאתה קורא ספר, פחות או יותר. קצת יותר, זה לא בדיוק ספר, אבל זה גם לא בדיוק להיות שם. לכן, זה מה שרציתי להגיד לכם ככה על קצה המזלג, האם מותר ללמוד מבין אדם רשע? והאמת, שאנחנו לומדים את זה, גם מהפרשה שקראנו השבת. הרי בשבת, כשיעקב הרגיש עדיין שהוא בנחיתות מוסרית כלפי הסובבים לו, הוא לא יודע לענות כשעושים לו עוולה. הרי לבן מחליף את רחל בלאה. זה עוול. ואז בחורת שיעקב פתאום שם לב, אז הוא בא אליו ואומר, מה עשית? הלא ברחל הבטיחה. אומר לו לבן, תשמע, לא יעשה כן במקומנו לתת את הצעירה לפני הבחירה. אצלנו לא עושים את זה שהקטן בא לפני הגדול. ואם אחרות, אתה אצלך עשית את זה, עקפת את עשיו, לקחת לו את הברכה. אבל אצלנו לא עושים את זה. ויעקב לא עונה. למה הוא לא עונה? כי אין לו פתרון פה. הוא לא יכול לענות, הוא יודע שבקטע הזה הוא לא שלם 100%. לכן הוא לא יכול לענות. ואז מה הוא יעשה מכאן ואילך? הוא יעסוק בבנייה של מי שכן יוכל לענות. הרי במשפחתו של יעקב אבינו אנחנו בונים את מי שידע להיות הצדיק האולטימטיבי. את מי שידע ללמד את תורה לישראל, את מי שידע להיות המנהיג שהוא פשוט מלמד. מי שיש לו את התפקיד הזה בעם ישראל, קוראים לו הבכור. הרי אתם יודעים שלפני שחטאו ישראל בחטא העגל, מי שהיה אמור לעשות את החיבור בין הקדוש ברוך הוא לאדם, הם היו הבכורות. הבכור מטרתו לטפל בשני ולהנהיג אותו. זאת אומרת, ללמד אותו וללוות אותו ולהסביר לו איך להיות הוא. ולכן אין פלא שהבכור, המילה בכור, מורכב מאותיות של השני. בית, חף ורייש. בית בגמטריה זה 2, חף זה 20, רייש זה 200. הוא כל כולו שני, הוא ראשון, אבל הוא כל כולו חי בשביל השני, בשביל ללמד את השני, בשביל להעביר לדור הבא. האמת שזה לא בדיוק, נגיד, זה לא הצליח מתחילת דברי התורה. כן, קין והבל לא משהו, יצחק וישמעאל לא משהו, עשיו ויעקב לא משהו. אלא במשפחתו של יעקב מתחילים לבנות את הבכור האולטימטיבי. אז מי זה? אז הבכור האולטימטיבי צריך הכנה. לכן במשפחתו של יעקב יש 4 בכורות. ראובן, דן, גד ויוסף. וזה עולה קרשנדו. הבכור הראשון ראובן, הוא מגלה מה תפקידו. מה קוראים לו ראובן? אומרת לאה, ראו מה בין בני לבין חמי. כך כותב רשי, למה היא קרא לו ראובן? תראו את ההבדל בין בני לבין חמי. מי זה בן חמי? זה עשיו. אז הוא אומר, עשיו מכר את בכורתו ליעקב, אבל עדיין רצה להרוג אותו. הבן שלי לא רק שלא מכר את בכורתו ליוסף, אבל עדיין רצה להציל אותו מן הבור. יוצא שראובן הוא בכור הרבה יותר טוב מכל הבכורות שראינו. הוא רוצה להציל את האח הקטן. איזה יופי. טוב, זה יפה מאוד, אבל זה קצת הכרח. הוא במצב כזה שאין מה לעשות, נקלע לסיטואציה, ואז הוא רוצה להציל אותו. זה מצוין, אבל זה עוד לא אידיאלי. ואז מגיעים לבכור השני, דן. רחל לא מצליחה ללדת, היא אומרת ליעקב, תיקח את בילה, תוליד ממנה, ואז אני אאמץ את הילד ואני אטפל בו, ואולי ייבנה ממנה. יוצא שדן נולד כדי שיוסף ייוולד. זה עוד יותר טוב מראובן, כי זה פה תינוק, ילד, בכור, שכל החיים, כל הזהות שלו זה כדי שמישהו אחר יחיה גם. זה יפה. זה יפה, אבל זה לא באמת אח שלו, כי זה לא אח מאותה אימא. ואז מגיעים לבכור השלישי, גד. לאה כבר ילדה 4 בנים. לכן זה לא כמו רחל שאצלה זה צורך להוליד, ללדת, סליחה. אצל לאה אין כבר צורך, יש לה 4 ילדים. אבל אצלה זה ערך. היא מבינה את ערכו של הילד. לכן זה עוד יותר גדול. והיא כמו אחותה. אומרת ליעקב, קח את זלפה, ואני אבנה ממנה, עוד פעם. ואז באמת, גד נולד כדי שיששכר ייוולד. אז זה עוד יותר טוב מדן, כי זה לא רק צורך, אלא זה גם ערך. אבל גם שם, זה לא באמת הבן. זה לא באמת האח, סליחה. עד שמגיעים ליוסף. רחל בסוף סוף, כן יולדת, והיא אומרת, אסף אלוהים את חרפתי. אז היא הייתה צריכה לקחו לילד, אסף. לא, היא אומרת, יוסף, למור, יוסף לי בן אחר. זאת אומרת, פה זה מפורש. יוסף נולד כדי שבנימין ייוולד. הוא הבכור האולטימטיבי. הוא הבכור שזהו, הצליח להיות כל כולו חי עבור השני. אמנם, ברגע זה, כשיוסף נולד, יעקב מרגיש שזהו. אין לו כבר את הנחיתות. אומרים חזל, נולד סתנו של עשיו. מי שיודע להיות בכור, לא כמו שעשיו, גם הוא התפקשש. עכשיו יש לי יוסף עכשיו. לכן אני יכול, יש לי פתרון פה. אני יכול לחזור הביתה ולבנות את עם ישראל בלי נחיתות מוסרית. ולכן כשיוסף נולד, אז הוא אומר ללבן, זהו, אני חוזר הביתה. סוף סוף יש לי משהו להגיד לך. מאז שאמרת לי לא יעשה כן במקומנו, לא היה לי כוח לענות ולהגיד כלום. עכשיו אני עונה. וזהו זה. המקום שעם ישראל מבין שלהעביר תחום ולהעביר תוכן שהוא תוכן של חיים, של תורה, כדי להעבירו חייב מישהו שהוא לא בנחיתות מוסרית. אז האם צריך להיות בן אדם טוב ושלם כשאתה מלמד תורה? התשובה היא שכן. כי התורה היא לא חוכמה, התורה היא דיבור. האם מותר ללמוד מרב ש... לא יודע מה, לא משלם מיסים, מזלזל באשתו, לא יודע, תיקחו דוגמאות, דוגמאות. התשובה היא שאסור. מותר לתת כבוד למישהו שהמציא משהו גדול, למרות שהוא בן אדם רע. מותר גם להיות מונהג על ידי מנהיגים שהם מושחתים, זה לא טוב, אבל אני לא לומד ממנו ערכים. לכן, ברור שעדיף להיות מונהג על ידי אנשים טובים, זה ברור. תביא לי אנשים טובים, אני נבחר בו, כן? אבל לא בגלל שהבן אדם עשה כל מיני דברים שהם לא בדיוק 100%, אז הוא לא ראוי להיות ראש ממשלה. הוא ראוי להיות ראש ממשלה אם הוא יודע להניג מדינה, ולעשות טוב למדינה ולאזרחים. האם בחיים הפרטיים שלו הוא מתנהג טוב עם אשתו או לא, הייתי אומר, זה לא כל כך מעניין אותי. אבל בעצם זה כן מעניין כקומה נוסף. זאת אומרת, אם יש לי שני אנשים, שניהם יש להם יכולות להניג מדינה, ואחד הוא מושחת והשני הוא סבבה, אז ברור שאני אבחר בסבבה. ולכן אנחנו מחכים שיבוא יום שיהיה לנו אנשים שיניגו אותנו, שהם גם יהיו אנשים טובים ברמת ההנהגה, וגם אנשים טובים ברמת הפרטיות שלהם. אבל בתורה אי אפשר לחכות. אם אתה רוצה ללמוד ממישהו תורה, חייב שאותו אדם יהיה בן אדם טוב מבחינת מידותיו, כי אם לא, איך תלמד ממנו? שבוע טוב לכולם!